דף למדלת עמוד א', שש שורות מתחילת דברי הגמרא, תנור הבנן. אומרת הגמרא, תנור הבנן, שלושה רובן קשה ומיעוטן יפה. הגמרא אומרת, יש לנו שלושה דברים שאם אתה עושה יותר מדי זה לא טוב. מיעוטן יפה, המהרש"א מסביר את זה שהכוונה היא לדרך האמצע. יותר מדי לא טוב, פחות מדי לא טוב. דרך האמצעית, כמו שהרמב"ם אומר בשמונה פרקים. אז אומרת הגמרא, מה זה? ואלו הן שאור ומלח וסרבנות. שאור, הכוונה היא אותו שאור שמטפיח את העיסה, יותר מדי מקלקל את העיסה, פחות מדי העיסה לא נעשית עיסה, לא תופחת. כשיור, זה הצורך. אותו דבר אומרת הגמרא לגבי מלח. יותר מדי מלח בתבשיל הורג את התבשיל. פחות מדי חסר טעם. בינוני, זה הדרך, ואז יש טעם בגדרה. וסרבנות, זה מה שאמרנו, אדם שמבקשים ממנו לבוא ולהתפלל, יותר מדי, אם לוחצים עליו, זה לא טוב. פחות מדי, זה לא טוב. דרך אמצע, פעם ראשונה, מסרב, שני מנענע בראשו, שלישי עוקר רגליו. עוד אומרת הגמרא, אמר רבונה, טעה בשלוש ראשונות חוזר לראש. אם אדם טעה, דילג, שכח חלק מהשלוש ברכות הראשונות, הדין הוא שהוא חוזר לראש התפילה, מתחיל מההתחלה. באמצעיות חוזר לאתה חונן. אם הוא טעה או דילג באחד מהברכות בין אתה חונן לשומע תפילה, כשהוא מגלה את הטעות הוא חוזר לראשיתו לאתה חונן. באחרונות חוזר לעבודה לרצה. ורב אסי אמר, אמצעיות אין להם סדר. רב אסי חולק ואומר, לברכות אמצעיות, מי אתה חונן עד שמה כולנו, אין סדר לדבר, ובמקום שנזכר מתקן לפי הבנת רשי. זאת אומרת, לפי רשי, במקום שנזכר, למשל אדם שכח לומר השיבה, השיבנו אבינו לתורתך, הגיע ולמלשינים על תהי תקווה, ונזכר שהוא שכח, הוא אומר רק את השיבנו וממשיך ולמלשינים. ככה רשי לומד את הדברים. תוספות לא מקבל את זה. תוספות אומר, מה פתאום? לבוא ולשנות את הסדר המקורי של תקנת אנשי כנסת הגדולה? אלא שלפי רב אסי לא צריך לחזור לאתה חונן, אלא למקום שטעה, דהיינו השיבנו אבינו, אבל משם ממשיך על הסדר, ולא עוצר במקום שמצא וממשיך. מה? זה לפי תוספות. אומרת הגמרא, מה טיב רב ששת? רב ששת יש לו קושייה מברייתא. מאיכן הוא חוזר, אומרת הברייתא, בברכות האמצעיות? מתחילת הברכה שטעה זה. תיופתא דרבונה. קראנו את הגמרא לפי תוספות. אם אנחנו אומרים מתחילת הברכה שטעה זה, זאת אומרת שכתוב בברייתא מתי הוא חוזר, למשל בציור שלנו, חוזר להשיבנו אבינו לתורתך, שזה נקרא מתחילת הברכה שתעזה, וממשיך כסדר. אז זה בדיוק דברי רב אסי, וזה קושיה לרבונה, שאומר שחוזר לאתה חונן. אבל רשי לשיטתו מאיר מיד בצד המגיע, צריך לומר תיופתא דרב אסי, לימא תהווה תיופתא דרבונה, כי הרי לפי הבנת רשי, רשי אומר שבמקום שמגלה את הטעות מתקן טעותו וממשיך באותו מקום, ולא חוזר להתחלת אותו ברכה שטעה בה. אז ודאי זה קושייה לרב אסי, והאם זה גם קושייה לרבונה? עונה הגמרא, אמר לך רבונה, אמצעיות כולו חד ברכת ענינו. הבינה הגמרא, כמו שאתה מבין ששלוש ראשונות זה גוש אחד, ולכן אם הוא טעה חוזר להתחלה, כמו ששלוש אחרונות אם הוא טעה זה גוש אחד וחוזר לרצה, אז אותו דבר בדיוק הברכה שנמצאת באמצע זה גוש אחד. לאיפה הוא חוזר? מה שכתוב לתחילתו זה אתה חונן, שזה תחילתו של העניין. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, לעולם אל ישאל אדם צרכיו לא בשלוש ראשונות ולא בשלוש אחרונות, אלא באמצעיות. איפה זה המקום לבקשות? לא בהתחלה, לא בסוף, אלא כפי שסידרו לנו את הבקשות מעתה חונן לאדם דעת, עד סוף שומע תפילה. כן? למה לא? אני חשבתי הפוך, זאת אומרת, לא, מה זה אהבה מינה? ראשית, אם הוא לא היה אומר את זה, אז למה לא? נתחיל ככה. עכשיו, יותר מזה, הרי בפועל אנחנו מבקשים בקשות. זוכרינו לחיים מלך חפץ בחיים? אנחנו מבקשים בקשות בספר חיים, ברכה ושלום? נכון, אבל תקנת הגאונים, אחרי הוויכוח הכניסו את זה על סדר התפילה. גם ברצה אנחנו מכניסים, יעלה ויבוא. זה בקשה. על הניסים, זה בקשה. אז מאיר את זה תוספות במקום, אומר תוספות אחד לפני אחרון בעמוד, פירש רבינו חננאל ורבינו היי, דווקא ליחיד, אהבה צורכי ציבור שואלים, והסיוע זה מה שאמרת, כי הרי שים שלום, כל הברכות האחרונות זה אדרבה, זה בקשה על ציבור. ולכן אנו אומרים, זוכרינו וקרובץ, הכוונה אותם יוצרות, ויעלה ויבוא בהם. ותדע, דווקא יחיד כאמר, שהרי עיקר ברכות אחרונות צורכי ציבור הם, כפי שהוזכר פה. אז באמת תוספות עמד על הדברים וככה מיישב. אומרת הגמרא, דאמר רבי חנינא, ראשונות דומה לעבד שמסדר שבח לפני רבו. כשמסדרים שבח של רבו לא מתאים לבקשות. אמצעיות דומה לעבד שמבקש פרס מרבו. זה אדם שבא ומבקש מתנה, זה הזמן של הבקשות. האחרונות דומה לעבד שקיבל פרס מרבו. אז אחרי שמקבלים אומרים תודה ונפטר והולך לו, ולא מבקש עוד בקשות נוספות. עוד אומרת הגמרא תנו רבנן, מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה. מעניין שפה המגיע בצד מצא לנכון להזכיר מה זה שירד, מה שדיברנו כל הדפים הקודמים, שאדם שיורד לפני העמוד ממעמקים קראתיך, אז זה שירד. וראינו אותו לשון מעלין אותו, כיוון שקודם הוא למטה. אם הוא לא מוצא חן בעינינו מסיבה תהיה אשר תהיה, אנחנו מעלים אותו מלפני עמוד. בכל אופן, כאן הוא מצא להעיר את זה. אז מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה בפני רבי אליעזר, והיה מעריך יותר מדי. אמרו לו תלמידיו, רבינו, כמה ערכנו זה? אמר להם, כלום מעריך יותר ממשה רבינו דכתיב בי, לגבי חטא העגל את 40 היום ואת 40 הלילה, אשר התנפלתי. אז הנה אתה רואה שיש לנו מושג של תפילה עריכת. אומרת הגמרא, שוב מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה בפני רבי אליעזר, והיה מקצר יותר מדי. אמרו לו תלמידיו, כמה קצרנו זה? אמר להם, כלום מקצר יותר ממשה רבינו שהתפלל על מרים דכתיב כל נערפה נעלה? זהו כל תוכן התפילה. אמר רבי יעקב, אמר רב חסדא, כל המבקש רחמים על חברו אין צריך להזכיר שמו, שנאמר כל נערפה נעלה, ולא כמתקר שמה דמרים. אומר המהרש"א שכאן זה היה בגלל שהוא רצה א' לקצר בתפילה, אז הוא בכוונה לא הזכיר את השם מחמת הקיצור. אבל מדובר באופן שהיא הייתה נוכחת בפניו. כשבפניו לא צריך להזכיר, אבל כששלא בפניו מזכירים. ברור שאם הוא לא זוכר את השם, אז יש ליודע מחשבות. אבל ברמה העקרונית, עד כמה שהוא יודע את השם, כן אומרים את השם של החולה. העובר זה בעצם נוסח המשנה. התנור הבנן זה לשון המשנה. צריך לדעת למה המשנה נקטה עובר. כי למעשה הלשון זה עובר. רק אנחנו אומרים יורד בגלל שממעמקים קראתיך השם. יכול להיות שזה לנכון מצא מגיע לומר את הדגש פה בעמוד הזה, לחלק את הדברים. אבל זה לשון התנה, העובר. יורד זה ודאי, נכון. נכון, אולי זה ההולך לפני, זה גם נכון. וגם חילוק אמיתי, נכון. מה אתה אומר לך? חושב עליו, זה גם, כתוב שזה מועיל. רק לכתחילה ראוי להזכיר, אבל לא זוכר. המהרש"א אומר פה יותר מזה. אומר המהרש"א, מה ההבדל בין התפילה הראשונה לתפילה השנייה? אומר המהרש"א, יש תפילה על ציבור ויש תפילה על יחיד. על ציבור, כמו חטא העגל, חטא המרגלים, שם מאריכים בתפילה. תפילה על היחיד, מקצרים בתפילה. תנו רבנן, אילו ברכות שאדם שוחה בהן? מה זה הברכות שאדם צריך לכרוע בשעה שהוא מברך? באבות, תחילה וסוף. בברכה הראשונה, מגן אברהם, תחילת הברכה, דהיינו ברוך אתה השם, פתיחת השמונה עשרה, ומגן אברהם. ובהודעה, ומודים אנחנו לך, תחילה מודים, וסוף הטוב שמך הולך נאה להודות. ואם בא לשוח בכל, בסוף כל ברכה הוא ברכה, ובתחילת כל ברכה הוא ברכה, מלמדים אותו שלא ישחה, מלמדים אותו לא לעשות ככה. מה יש? אז את השאלה הזאת שואל תוספות האחרון בעמוד, ואם תאמר וישחה, ומה בכך? מה נורא? אז אדם רוצה להתכופף יותר, מה? הוא בא לפני מלך, הוא מרגיש צורך להתכופף. אומר התוספות, ויש לומר שלא יבוא לעקור דברי חכמים, שלא יאמרו כל אחד מחמיר כמו שהוא רוצה, ואין כאן תקנת חכמים. על ידי זה חלק יעשו כך, חלק יעשו כך, יבוא ויתתבטל התקנה, כי כל אחד יגיד, זה חומרו, אבל אין שום מקור לדבר. יותר מזה אומר תוספות, וחיישינן ליוערה. ואם הוא עושה ככה, אז אנחנו חוששים שזה בא לו מגאווה. זה שני טעמים שונים. שני טעמים שונים. טעם אחד, שלא תתבטל התקנה, ב' בגלל שזה נראה כגאווה. אומרת על זה הגמרא, אמר רב שמעון בן פזי, אמר רב ישוע בלוי משום בר כפרה, הדיות כמו שאמרנו. אותו אדם, שהוא אדם רגיל, אדם נורמל, כמו שאמרנו, ברכה ראשונה ובמודים תחילה וסוף, למדלת עמוד ב'. כהן גדול בסוף כל ברכה וברכה, אבל מכיוון שככל שהוא גדול מחברו צריך להכניע ולהשפיל עצמו יותר, אז כהן גדול בסוף כל ברכה וברכה. זה לא סותר, אתה אומר זה טוב לעניין של גאווה. והמלך שגדול מכהן גדול, תחילת כל ברכה וברכה וסוף כל ברכה וברכה. ועל זה אמר רבי יצחק בן נחמני, נלדים מפר שלי מיני דרב שיה בלוי, אני קיבלתי ממנו הדיות כמו שאמרנו, אבות ומודים תחילה וסוף. לעומת זה, כהן גדול, תחילת כל ברכה וברכה וסוף כל ברכה. המלך, כיוון שקרא בפתיחת 18, שוב אינו זוקף עד סוף התפילה, שנאמר, והיא ככלות שלמה להתפלל וגומר, קם מלפני מזבח השם מכרוע על ברכיו. אז ממילא, כשהוא קורע, שוב אינו קם. תלו רבנן. אומרת הגמרא, יש לנו כמה גדרים בצורת השתחווה. קידה על אפיים, שנאמר ותיקות בת שבע אפיים ארץ. אגב, מה זה נקרא קידה? אז רש"י במסכת מגילה בדף כ"ב עמוד ב' אומר, ומסתום כמעט אין אדם שיכול לעשות את זה, נועץ ציפורניו בקרקע, זאת אומרת, הוא נשאר בגוף ישר, ואומר שהוא מקפל רק את מהמותניים, אבל לא את הרגליים, נועץ ציפורניו בקרקע ופניו לקרקע. זאת אומרת, הוא נשאר בצורה עגולה, קשת, עם הפנים עד הרצפה. וזה מובא כבר שם, שאין אדם כמעט שיכול לעשות את זה. בת שבע עשתה את זה. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, לכן אמרנו כמעט אין, פה יש אחד. אומרת הגמרא, קריאה על ברכי. מה זה נקרא לכרוע? זה לכרוע על הברך, שנאמר, זאת אומרת, הוא יושב על הברכיים ואת הפנים מביא לקרקע, שנאמר מכרוע על ברכיו. השתחוואה זו פישוט ידיים ורגליים, זאת אומרת, כל גופו שוכב על הקרקע, שנאמר, הבוא נבוא אני ועמך ואחיך להשתחוות לך ארצה, וארצה משמע כל כולו מונח על גבי קרקע. אמר הבכי הבריידר אבונה, חזינה לו להבאי ורבה, ראיתי את אביי ורבא בשעת נפילת אפיים, דמצלו העצלויי. הם לא נשכבו כל כולם עם הפנים לקרקע, אלא הם היו מתין על צידם. שוכבים על הקרקע, אבל מתין על צידם. למה זה? אז זה כבר מחלוקת גדולה בראשונים. המקור נמצא שם במסכת מגילה בכ"ב עמוד ב', הראש שם נוקט, בגלל שיש לנו דין שאסור הרי להשתחוות על אבן, ממילא המקור לדבר זה אותו אבן משחית שאנחנו על זה לא באים ומשתחווים. העריף במקום שם, ורשי במקום אומר, בגלל שיש לנו דין, שאם אדם לא יודע שיענה בתפילתו, כיהושע בן נון, אז אינו נופל על פניו, הגדר בדבר, מכיוון שיבואו ויגידו שהנה אדם גדול זה ולא נענה, כנראה שהוא לא אדם גדול, ושם כבר תוספות עומד, מה ההבדל בין תפילה, שאני לא חושש שיאמרו, לגבי השתחווה אני כן חושש, השתחווה זה פישוט כל גופו, זה ביטול היש שלו, ואז ממילא יש יותר מקום לחשוש ללעז. איך שלא יהיה, במחבר עצמו, זה מובא בקוף למד א' בהלכה, ושם המשנה ברורה, למי שיש זמן, בסעיף קטן מם, מעריך לפלפל בטעמו של הראש, האם זה דין דאורייתא או דרבנן. אומרת הגמרא, כן, בסדר, זה לא סותר. זה משהו אחר, זה שם כתוב שהוא היה, ובאמת דנים הראשונים, איך רבי עקיבא עשה את זה, האם זה היה בחלק של ה-18, רק באלוקי נצור, שזה רק חלק של תחנונים. אומרת הגמרא, תני חד, למדנו ברייתא אחת הקוראה בהודעה, הרי זה משובח. אדם שקוראה במודיעים, משובח. ותניא אידך, אדם שקוראה בהודעה, הרי זה מגונה. לכאורה סתירה, אומרת הגמרא, לא קשיא. בתחילה, אם הוא קוראה בתחילת מודיעים, משובח. בסוף, מגונה. אם כל זה אומרת הגמרא, נגד מה שדיברנו קודם, אם כל זה אומרת הגמרא, רבה קרא בהודעה תחילה וסוף, אמרה לי רבנן, המייקה אביד מרחי, הרי הברייתא אומרת, הרי זו מגונה, אמר לו, חזינה לרב נחמן דקרה, וחזינה לרב ששת דקאביד אחי, אז גם אני עשיתי ככה. שואלת הגמרא, אבל יש ברייתא מפורשת, והתניא קורא בהודעה, הרי זה מגונה, ונאלצנו לבאר את זה על סוף הודעה, איך הוא הולך ועושה כך? אומרת הגמרא, היי, בהודעה שבהלל, מה שנאמר, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, שמה בהלל, מצאנו באמת שזה נקרא דבר מגונה. אומרת הגמרא, והתניא קוראה בהודעה, ובהודעה של הלל הרי זה מגונה. אז הנה אני רואה גם במודים וגם בהודעה של הלל. אומרת הגמרא, כי תניא היא בהודעה דברכת המזון, דהיינו, מתי אני אומר שקריאה זה דבר מגונה? או בהודו להשם כי טוב בהלל, או בנודה לך, או ועל הכל השם אלוקינו אנחנו מודים לך. יש פה שני לשונות בראשונים. בכל אופן, בברכת המזון, אבל לכרוע במודים כפי שאנחנו עושים תחילה וסוף, אז זה משובח ולא מגונה, כי זה היא תקנת חז"ל. אומרת המשנה, המתפלל וטעה, סימן רע לו. אדם שמתפלל וטועה בתפילתו, סימן רע לו. ואם שליח ציבורו, סימן רע לשולחיו. למה? מפני ששלוחו של אדם כמותו, אז זה נחשב תקלה שלנו. אמרו עליו על רבי חנינה בן דוסה, שהיה מתפלל על החולים ואומר לאחר תפילתו, זה חי וזה מת. אמרו לו, מניין אתה יודע? רוח הקודש. אמר להם, אם שגורה תפילתי בפי, יודע אני שהוא מקובל, ואם לאו, יודע אני שהוא מטורף. מסביר רשי מה זה נקרא אם שגורה. אומר רשי, אם סדורה תפילתי בפי במרוצה, א', שטף הדיבור, ואיני נכשל, הכל הולך בלי תקלות, ותחינתי נובעת מלבי אל פי, לא רק שיש לו שטף, אלא מה שהוא מתכוון בלב, הוא מצליח לבטא בשפתיים, כל מה שאני חפץ להאריך בתחנונים, זה נקרא שגורה. ואז, תפילתו מקובלת. אז מה זה מקובל? יש פה לשון אחד שהחולה מקובל, החולה מבריא, ויש אומרים, התפילה מקובלת, התוצאה שהחולה מבריא. לעומת זה, ואם לאו, חס ושלום, יודע אני שהוא מטורף, כמו שנאמר לגבי מיטה או תפילה, הייתה תפילתו מטורפת, שהייתה כזאת שהיא תרודה ממנו. אומרת הגמרא, אהי, ולגמרא היה שאלה פשוטה, צריך לזכור שאת התפילה אמרו בעל פה. אתה בא ואומר שאם אדם טועה בתפילה, סימן רע. אז בכל מקום שאדם יהיה לו איזשהו טעות, הוא יצא שבור מהתפילה. סימן שהיום הזה מת, כדאי ללכת להתחבא בבית. סימן רע לו. אומרת על זה הגמרא, אמר הבכי, אמר רב ספרא משום חד בי רבי. באבות, רק בהתחלת התפילה, ששם זה שבחו של מקום. אם שם היה לו טעות, סימן רע. אבל אם בהמשך התפילה היה לו טעות, שיתקן טעותו, שלא ילך הביתה ויהיה משוכנע שהיום הזה נקבר לו. אומרת הגמרא, ויש כאלה, היא קדמת נילה את דברי רבחיה, הברייתא על הברייתא הבאה. המתפלל צריך שיכוון את ליבו בכולם, כל 18. ואם אינו יכול לכוון בכולם, לכל הפחות יכוון את ליבו באחת. אמר הבכי אמר ספרא משום חד דבי רבי, מה זה אותו אחד שלכל הפחות יכוון? אבות, שמה זה המקום שלכל הפחות יכוון. וכך מביא המחבר בסימן קוף א', סעיף א', שלכתחילה ודאי צריך לכוון בכל תפילתו, אבל אם הוא לא הצליח או לא מסוגל, שיכוון לכל הפחות בברכת אבות. לא, המתפלל ותא, מתפלל ותא, גם אם אחרי זה הוא חזר, לחזור הוא חייב. עצם זה שהוא תא בשלוש ברכות, הטעות, נכון, הסימן רע זה סימן לא טוב. מספרת הגמרא, המשנה אמרו עליו על רבי חנינא בן דוסא, האם הייתה תפילתו שגורה בפיו? שואלת הגמרא, מילה נמילי, מאיפה הוא ידע את הדין הזה? שגורה תפילתי בפיו, לא שגורה. אמר רבי יהושע בלוי דאמר קרא, בורא ניב שפתיים, והוא לומד את הפסוק ככה, בורא מלשון בריא, בריא ניב שפתיים, דהיינו כשהדיבור בשפתיים הוא בריא, שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר השם ורפאתיו. אז הנה אנחנו רואים שכשהתפילה בריאה שגורה בפיו, אז אנחנו באים ואומרים שבאמת תפילתו רצויה. אמר הבכי אבא רבא, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולם לא נתלבו את הטובות הנחמות שבנבותיהם, אלא למסיא ביתו לתלמיד חכם, ולעושה פרקמטיה סחורה לתלמיד חכם שיהיה פנוי לתורה, ולמהנה תלמיד חכם מנכסיו. אבל תלמידי חכמים עצמם, אותם אלה העוסקים בתורה, אדם שיושב ולומד בזמן שהוא לומד, הזכות שהוא זוכה מזה, עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו. עין לא ראתה, הזכות היא כל כך גדולה שעין לא ראתה איזה שכר הוא מקבל. אז פשטות הדברים, אומר המהרש"א, שרק הקדוש ברוך הוא יודע את גודל השכר, כי אפילו הנביא לא יכול להשיג ולא נתגלה לשום נביא מה גודל השכר הרוחני העתידי לעתיד לבוא לאותו אדם שעוסק בתורה. ואמר הבכי אבא רבא, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולם לא נתלבו אותם נבואות טובות, אלא לימות המשיח, שאז יהיה פה משיח, אבל יחיו בגוף. אז הטוב, ההנאה, היא הנאה גופנית, אבל לעולם הבא, שזה עולם רוחני, עין לא ראתה אלוקים זולתך, אין קץ וגבול השכר. ופליגה דברי רבי ישמעאל לגבי העתיד לימות המשיח, חולק על שמואל. דאמר שמואל, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיבוד מלכויות בלבד. זאת אומרת, עולם כמנהגו נוהג, אנשים נמצאים באותו מצב, אלא שלא יהיה עלינו עול מלכות, שנאמר, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, אף במות המשיח. או שהעשיר יהיה אני ואני יהיה עשיר, כי גם זה קורה בעולם. אבל מה שהיה הוא שיהיה. יש שכר, יש עונס, יש תשלום, העולם נשאר באותה מתכונת, שיבוד מלכויות לא יהיה. זה לא שיטת כולם, אבל זו שיטתו של שמואל. ואמר הבכי אבא רבא, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולם לא נתנבו אלא לבעלי תשובה. כל הנביאים כולם לא נתנבו השכר הטוב רק כלפי בעלי תשובה, אבל צדיקים גמורים, עין לא ראתה אלוקים זולתך. אבל המימרה הזאת של רבי יוחנן הוא פליגה דרבי אבאו, זה חולק על רבי אבאו. למה? דאמר רבי אבאו, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. דהיינו ששכר של בעלי תשובה הוא יתר על שכרו של צדיק מלידה. למה? שנאמר שלום שלום מי? לרחוק ולקרוב. לרחוק ברישה, קודם זה שהיה רחוק ונתקרב, ורהדר לקרוב, ורק אחרי זה נאמר השלום לזה שהוא צדיק מיסודו. שואלת הגמרא, במה רבי יוחנן יעשה עם הפסוק? ורבי יוחנן אמר לך, מהי רחוק? שהיה רחוק מדבר עבירה מעיקר, הדהיינו הצדיק הגמור. ומי קרוב? שהיה קרוב לדבר עבירה ונתרחק ממנו אשתה. זה שהיה קרוב לדבר עבירה, ועכשיו נתרחק הוא השני בפסוק, וזה לשיטת רבי יוחנן שהצדיקים הם קודמים. אבל צריך לדעת שלהלכה הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ז' הלכה ד', וכך גם מזכיר את זה הספר חסידים ועוד, כולם סברו שבאמת במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. ולמה? כי אנחנו יודעים שלפום צער אגרה, אגב, להיות בעל תשובה זה זכות גדולה. אדם כל יום צריך להתפלל שהוא יזכה להיות בעל תשובה. נשמע לנו בעל תשובה זה המבדיל בין קודש וחול, זה לא ככה. אלא אם אדם זוכה להיות בעל תשובה, להיות זה שהתשובה מצויה אצלו, אז שכרו, כיוון שהוא כופה את היצר, ולפום צער האגרה, ודאי ששכרו, כך פסקו הפוסקים, גדול משל אותו אדם שהכל בא לו בקלות. אומרת הגמרא, אחרי שהזכרת כמה פעמים עין לא ראתה, אולי תסביר לי מהי עין לא ראתה, מה זה הגדר, איזה מין שכר זה? אמר רבי יהושע בן לוי, זה יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. המעיין במערשה ובבן יהודה, אני לא מבין, אבל כותבים שם דברים ארוכים על דרך הסוד. מסתבר שיסוד הדברים זה יין, שזה בגימטריה סוד, וסוד זה בגימטריה 70, וזה דעת סקנים וכולי, כפי שמרחיבים בזה המערל ועוד. אבל אם היינו כן רוצים לקרב את זה אלינו קצת, אז צריך להשתמש פה בשיטת הרשב"א. הרשב"א אומר פה שהרי בששת ימי בראשית מה היה בעולם? לא היה מיטה בעולם, לא היה צער בעולם, לא היה קלקול בעולם. המתכונת של הבריאה הייתה הבריאה המושלמת. כל אחד עושה את התפקיד שלו, אף אחד לא רוכב על השני, לא מקלקל לשני, עולם מתוקן. אחרי זה, כשבא האדם לעולם, באו איתו כל מיני דברים נוספים לעולם, מתוך קלקול שבא בהמשך. אבל אדם ששותה יין, אנחנו יודעים שהוא ממריא, הוא מתפשט מעניין החומר והוא מתחיל לטוס. הוא לא רע לו, הוא לא יודע מה זה רע, הוא לא מחפש להרע, הכל טוב. מה זה השכר של עין לא ראתה? זה יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. אותו יין כביכול המשומר בענבים, אותו מדרגה שמביא היין כמו בששת ימי בראשית. ככה כמדומני, אני מקווה שאני לא משנה הרבה מהמילים, אבל נראה לי זה כוונתו של הרשב"א. רבי שמואל בר נחמני אמר, אתה יודע מה זה עין לא ראתה? זה עדן שלא שלטה בו עין כל בריאה. אפילו אדם הראשון לא ראה את עדן. אומרת הגמרא, שמא תאמר אדם הראשון איכן היה? מה זה לא ראה את עדן? אבל הרי האדם הראשון על פניו, מה שאנחנו יודעים, הגן עדן אמרה היה בגן עדן. אומרת הגמרא, שמא תאמר אדם ראשון איכן היה? התשובה בגן. ושמא תאמר הוא גן, הוא עדן, שהרי על פניו אנחנו יודעים שיש גן עדן. עונה הגמרא, טעות, יש לנו גן ויש לנו עדן. תלמוד לומר, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. גן לחוד ועדן לחוד. תנו רבנן. אומרת הגמרא, מעשה שחלה בנו של רבן גמליאל, שיגר שני תלמידי חכמים אצל רבי חנינא בן דוסא לבקש עליו רחמים. כיוון שראה אותם, אומר המהרש"א, מה זה ראה אותם? כנראה, אני אומר קצת תוספת על המהרש"א, אבל כנראה שבאותו היום בבית כנסת ביקשו להתפלל על הבן של רבן גמליאל. ועכשיו הוא רואה את התלמידים של רבן גמליאל, אז הוא מבין שמה הם באים על החולה. עלה לעלייה וביקש עליו רחמים. בירידתו אמר להם, לכו, שחלצתו חמה, הוא כבר התחיל להבריא, ירד החום. אמרו לו, וכי נביא אתה? אמר להם, לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי, אלא כך מקובלני, אם שגורה תפילתי בפי, יודע אני שהוא מקובל, אמרנו, התפילה או החולה, ואם לאו יודע אני שהוא מטורף. וכנראה שפה היה תפילתו שגורה בפיו. ישבו וכתבו וכיוונו את אותה שעה. וכשבאו אצל רבן גמליאל אמר להן, העבודה, לשון שמועה, לא חיסרתם ולא אותרתם, אלא כך היה מעשה. באותה שעה בדיוק חלצתו חמה, ושאל לנו מים לשתות, ושוב מספר את הגמרא מעשה ברבי חנינא בן דוסא, שהלך ללמוד תורה אצל רבי יוחנן בן זכאי, וחלה בנו של רבי יוחנן בן זכאי. אמר לו, חנינא בני, בקש עליו רחמים ויחיה. הניח רבי חנינא בן דוסא ראשו בן ברכיו, וביקש עליו רחמים וחיה. אמר רבי יוחנן בן זכאי, אלמלא, אילו אני, הטיח בן זכאי, אני עצמי, את ראשו בן ברכיו, לא רגע, אלא כל היום כולו לא היו משגיחים עליו. אמרה לו אשתו, וכי חנינא גדול ממך? אמר לה לב, אלא הוא דומה כעבד לפני המלך, ואני דומה כשר לפני המלך. אז פשטות, לא, רבי יוחנן אמר על עצמו, אמר רבי יוחנן על עצמו, אלמלא אני בן זכאי, הייתי שם את הראש גם כל היום, כאילו רבי חנינא עשה השתדלות, הוריד את הראש. אז הוא אומר, ואם אני הייתי כל היום עושה את ההשתדלות הזאת, לא היה עוזר. למה? כי הוא עבד, עבד ואני שר. זאת אומרת, פשטות כפי שנוקטים הראשונים, עבד שבא לפני המלך אף אחד לא מתעניין. שר, הכתבים נמצאים, מה שנקרא מקטרגים, וממילא מכיוון שהמקטרגים נמצאים, אז קשה יותר התפילה. זה פשטות הדברים. אמר שם מרחיב יותר, אמר שם אומר אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, רבי יוחנן בן זכאי לא שהוא היה פחות מרבי חנינה. ועם כל זה הוא מסביר. רבי חנינה היה מצוי בבית המדרש, אז הנוהג היו באים לבית המדרש, יש חולה לא עלינו, יש איזה צער לא עלינו, אז היו נקשים לרבי חנינה והוא מתפלל. רבי יוחנן בן זכאי היה גדול ממנו, היה אב בית דין, אבל הוא היה עוסק בצורכי הציבור, לא היה לו זמן להתפלל ולעסוק בתפילה על חולים. אז הוא עבד, הוא שגור, הוא נמצא תדיר אצל המלך. אני שר, מאוד חשוב, אבל חשוב לא עוזר לעניינים האלה, שמה שעבד יכול לבקש, שר לא יכול. כי שר בדרך כלל בא לבקש על הדברים הכלליים. שר בא לבקש תקציב למשרד. הוא לא מדבר על נקודות במשרד. עבד, הוא מסתובב אצל המלך. אז הוא איש קטן, איש קטן מבקש דברים קטנים. אומרת הגמרא ואמר רבי אברה ואמר רבי יוחנן. אל יתפלל אדם אלא בבית שיש שם חלונות, למדנו את זה לאל, שנאמר אצל דניאל וכיוון פתחין לבעלייתי נגד ירושלים. אמרנו שדניאל עלה למעלה לעלייה מפני הגזרה והתפלל כנגד החלון שהיה מכוון נגד ירושלים. אמר רב כהנא, חציף עליי מנדמץ לי בבקתה. אני רואה את זה כדבר שלילי, אדם שמתפלל בבקתה. שואל מיד תוסות, הרי כתוב ויצא ישחק לסוח בשדה, אז הנה אני רואה מה הבעיה בבקתה, מקום פרוץ, מקום כזה שזה לא מקום הראוי, הנה שדה יותר טוב. אומר תוסות תירוץ ראשון, שם זה היה בהר המוריה, זה לא בבקעה, על ההר שם יש אימת השם עליו, אימת עירת שמיים. לעומת זה הנה מי אומר? מה? כן, אבל השדה הכבל, איפה הוא היה? כתוב שהיה בהר המוריה, שם הוא תיקן את התפילה. המקום נקרא, הרי כתוב ששלושה קרו על אותו מקום. אחד קרו, לא, אברהם קרו הר, הוא קרו שדה, והוא קרא לו בית יעקב. אז ממילא, המדרגה היא מדרגה שונה, כל אחד קירב את זה יותר. אבל זה המקום, זה הר סיני. הנה מי אומר תוסות, הר המוריה, סליחה. הנה מי אומר תוסות, בקתה דהכה מיירה במקתה, במקום שרגילים אנשים להלך. זאת אומרת, להתפלל בחוץ זה דבר גדול. כשיש לו שמיים כנגדו והוא יכול לכוון דבר גדול, ויש לו על זה אימת שמיים ועירת שמיים, אבל כשעוברים ושבים מסתובבים שם, זה מפריע בתפילה, זה דבר מגונה. ואמר רב כהנא חציף עלי מאן דמפרש חטאי, מי שצועק את החטאים שלו בקול, זה חיסרון, שנאמר, אשרי נשוי פשע כסויי חטא. אז את כסוי, אבל את הכיסוי, זאת אומרת, מחסה ולא מגלה לכל. הדרן עלך אין עומדין, ומיד, פרק שישי, כיצד מברכים, ופה באמת, בעזרת השם, לפי קצב הזמן, נשתדל, כי יש פה הרבה מאוד דברים להרחיב בתוך הפרק. כיצד מברכים על הפירות? שואל את המשנה, מה מברכים על הפירות? שואל תוספות, כשעמדנו את תחילת מסכת ברכות, אמרנו, מתי קוראים את שמה בערבית? מיד מזדעק התנה, והתנה מתחיל את הגמרא ואומר, לשון התנה, תנה הי חכי דקתני מימתי. מאיפה התנה בא ובכלל בא ושואל מימתי? בכל אופן, למה אצלנו זה לא מתחיל ככה? אומר תוספות שני תירוצים, או כפי שיהיה מסקנת הגמרא סברה, אסור לענות מהעולם הזה בלא ברכה, אז היה מילתא דפשיטא שצריך לברך. או כי למדנו אל על הרי הבעל קרי, מתי הוא מברך? סוף, שזה דאורייתא, ולא תחילה. אז למדנו מושג של ברכה. שואל עכשיו התנא, כיצד מברכים על הפירות? על פירות האילן, הוא אומר, בורא פרי העץ. פרי אילן, ההגדרה שהגזע אינו מחליף. כל שגזעו אינו מחליף, הוא פרי האילן. בעזרת השם אומר, לא כל דבר אפשר לדקדק עד הסוף, אבל אם נצליח, וכמה שנצליח, נשתדל לראות למה לפעמים יש אילן שברכתו בורא פרי אדמה, כמו בננה, אננס. כן, שאלה אבי. גפן, ולפעמים יש לנו דין של שרשים, ועל גפן הרי מברכים בורא פרי העץ. בורא פרי העץ. כן, כן, בסדר, ביין. אז זה מה שהוא אומר. חוץ מן היין, שהיין הוא דבר חשוב, שעל היין הוא אומר בורא פרי הגפן. ועל פירות הארץ, ופירות הארץ בהגדרה הכוונה היא לקטניות. דהיינו, שלא גדל באילן, אלא גדל בארץ, באדמה. הוא אומר בורא פרי האדמה. חוץ מן הפת, שעל הפת הוא אומר המוציא לחם מן הארץ. למה הוא לא אומר המוציא לחם מן האדמה? אז כתוב שאחד מהפסוקים שם כתוב, הנביא מזכיר את הלשון של לחם עם המילה ארץ. אז לכן ביטוי הוא לחם מן הארץ. ועל הירקות, וזה ההבדל, יש לנו פירות הארץ, אמרנו קטניות, ועל הירקות, דהיינו שהירק גדל על הארץ, כמו כרוב, חסה, תרד, שהעלים נמצאים מעל האדמה, והשורש נמצא באדמה, באילו הדינו הוא אומר בורא פרי אדמה לפי תנקמה, דהיינו ברכה משותפת לכל גידולי קרקע. רבי יהודה אומר בורא מיני דשאים, כי רבי יהודה סובר שכל מין ומין צריך לציין את צורת הגידול שלו, ולכן דבר שיוצא הירק מברך עליו בורא מיני דשאים, ויבואר עוד בעזרת השם בלמד זין. אומרת הגמרא, מינה נמילי, מאיפה אני יודע שצריך לברך? דתנו רבנן, קודש הילולים להשם. יש לנו דין של נטע רווי. מהו נטע רווי? ברמה העקרונית אנחנו יודעים שבשלוש שנים הראשונות הגידולים יש להם דין של אורלה, ואסור באכילה ואסור בהנאה. בהגיע השנה הרביעית, שבאותה שנה הרביעית אנחנו צריכים לקחת את הפירות לירושלים, מה שמכונה נטע רווי, נטייה בשנה הרביעית, להעלות את זה לירושלים ולאכולם בירושלים. במידה, וזה מאוד כבד, אז התורה נתנה אופציה לבוא ולחלל את הפירות על המטבע, להעלות עם המטבע לירושלים, והפירות נאכלים מחוץ לירושלים. אז אומרת הגמרא, נאמר בפסוק קודש הילולים, לשון רבים להשם. הילולים, שני הילולים, מלמד שטעונים הלל ברכה לפניהם ולאחריהם. זה שני ההילולים, ברכה לפני, ברכה אחרי. מכאן אמר רבי עקיבא, אסור לאדם שיתאום כלום קודם שיברך, לפני ואחרי. שואלת הגמרא, והי קודש הילולים, הפסוק הילולים, להך יודעת הוא מיותר ללמד דיני ברכה? האם היא באה אל אחד? הרי הילול אחד אני צריך, דאמר רחמנה, אחלי והדר אחלי, דהיינו, ה' וח' מתחלפות, הילול מלשון חילול, שהתורה אומרת שאפשר לבוא ולחלל, לחלל, להוציא את הפרי ולאכול אותו בחוץ לארץ על ידי לקיחת המעות לירושלים, ואידך ההילול השני, דבר הטעון שירה טעון חילול, ושאינו טעון שירה אין טעון חילול. לא כל דבר נאמר בו נטע רווי. דבר כזה שהוא טעון שירה נאמר בו דין של נטע רווי, ודבר שאין בו שירה, מיד נבהר מה זה, הוא לא נאמר בו דין נטע רווי, ולכן רשאי לאכול את זה בשנה הרביעית בכל מקום. הוא כדי רבי שמואל בן נחמני אמר רבי יונתן. דאמר רבי שמואל בן נחמני אמר רבי יונתן, מניין שאין אומרים שירה אלא על היין? מניין שהלוויים שהיו שרים בבית המקדש אינם שרים אלא בזמן שמנסחים ליין? שהרי כל קורבן עולה וכל קורבן שלמים צריך להביא איתו יין לנסחים. אמנם הלוויים בקורבן יחיד לא אומרים שירה, רק בקורבנות ציבור, כמו עולת התמיד, כמו שבת במוספים בקורבן עולה, כמו ברגלים שמביאים עולה, כמו פעם אחת יש לנו כבשי עצרת בחג השבועות שהם קורבן שלמי ציבור, ששם הלוויים אומרים שירה. אז מניין שאין אומרים שירה אלא על היין? אולי שרים על הזבח, על זריקת הדם, על השחיטה? מאיפה אני יודע שרק בשעת הניסוך, שנאמר במשל המפורסם שהעצים מחפשים להם מלך, שאמר יותם, ותומר להם הגפן, החדלתי, רצו שהגפן תהיה מלך, החדלתי את תירושי המשמח אלוהים ואנשים, וכי אתם רוצים שאני אפסיק בתפקיד שלי? אם אנשים משמח, אני יודע, כי יין ישמח לבב אנוש, אבל אלוקים במה משמח? במה הגפן משמחת אלוקים? מכאן שאין אומרים שירה אותם הלוויים אלא על היין. ממילא אתה רצית לטעון שמאיפה אני יודע שצריך לברך תחילה וסוף, שנאמר קודש הילולים מלשון רבים, הפסוק הזה תפוס, אחד ללמד דין חילול ואחד דין ללמד במה נאמר נטע רווי, בקרם ולא בשאר נטיות. הניחא, אומרת הגמרא, למאן דתני נטע רווי, מי שבאמת לומד בכל מקום שהתנא אומר רווי, שהכוונה היא לכל נטייה, אז ההילול השני הוא לא דורש את זה לדבר שמהללים אותו על היין. אז ההילול השני מיותר, אפשר ללמוד מזה דין של ברכה. אל, מה? בפשטות אחרי, כי כתוב ואכלת ושבעת וברכת. אז זה הגמרא מיד. בעיקרון קל וחומר שהוא לא קל וחומר, לכן לא רציתי להקדים את המאוחר. אבל רעיונית, בשלמה אם היה לי הילול אחד מיותר, אני שומע שם, הגדרה, מושג שנקרא ברכה. אלא למאן דתני כרם רווי, מי שבכל מקום לומד את זה דין על הכפן, מעיקא למימר, אז ממילא הפסוק כבר תפוס, מאיפה אתה יודע דין ברכה? דאיתמר, רב חייא ורב שמעון ברבי, חד תני, בכל מקום שמזכיר התנא רווי, הכוונה כרם רווי, רק בגפן, וחד תני, נטע רווי, אז תמיד הוא מדבר דווקא על הנטייה שבכל פרי ולאו דווקא כרם. ממשיכה הגמרה, ולמאן דתני כרם רווי, וגם מי שאומר כרם רווי, יש אופציה שהפסוק הילול מיותר. למה? אני חייליו גזרה שווה. אם הוא לומד את הדין הזה שכרם רווי, שצריך לעלות נטיות בשנה הרביעית לירושלים, נאמר רק בכרם, אבל הוא לומד את זה לא מהמילה הילול אלא מגזרה שווה, דתניה רבי אומר, נאמר כאן בפירות רווי להוסיף לכם תבועתו, ונאמר להלן בקלעי הכרם ותבועת הכרם. מה להלן בקלעי, מה זה תבועה? כרם. אף כאן בנטע רווי שכתוב להוסיף לכם תבועתו, הכוונה כרם, וממילא יתר לאחד ההילול לברכה. אז הילול אחד מיותר, ללמוד מזה דין של ברכה. אי, אומרת הגמרא, והיא לא יליף גזרה שווה, אז שני ההילולים תפוסים, ברכה מנעלי. יותר מזה, והנה מי יליף גזרה שווה, וגם אם הוא לומד גזרה שווה, והילול אחד מיותר, שואלת הגמרא את שאלתך, אשכחן לאחריו, לפניו מניין? אומר רשי ותוספות, למה לאחריו? כמו שאמרנו, ואכלת ושבעת וברכת, אז לאחריו מצאנו, אבל לפניו מניין? אומרת הגמרא, לא קשיא, זה לא נורא. למה? דעתיה בקל וחומר, כשהוא שבע מברך, כשהוא רועב לו, כל שכן, אם כשהוא שבע מדושן עונג הוא מבין שצריך לתת תודעה, אז כשאדם מת מרעב ומגישים לו אוכל, ודאי שהוא צריך לברך. אומר תוספות, אבל הקל וחומר הוא לא קל וחומר. למה? או אם זה היה דאורייתא, קל וחומר הרי זה דאורייתא. ולאל עמדנו בגמרא שבעל קרי מברך לאחריו ולא לפניו. למה? כי לאחריו אכלת ושבעת אומר דאורייתא, לפניו זה דרבנן. אם זה קל וחומר, אז גם לפניו זה דאורייתא. אלא מה? זה לא בדיוק קל וחומר, אלא זה אין שהיא הגדרה של סברה הקרובה לקל וחומר. אומרת הגמרא, אשכחן כרם, בסדר, וגם לשיטתך, אז מצאת פסוק קודש הילולים שמדבר בנטע רווי, ונטע רווי הסברת שמדובר דווקא על כרם, כי הרי לומדים גזרה שווה תבועתו שזה מדבר על הכרם. שאר מינין מניין? אומרת הגמרא, דיאליף מכרם, לומדים את זה במה מצינו. מה כרם? דבר שנהנה וטעון ברכה. אף כל דבר שנהנה טעון ברכה, אז ממילא כל דבר הנאה טעון ברכה. איקה למפרח, נעצור פה, מחר נצטרך לחזור פה על שקלה ותרע כדי לסיים את הסוגיה, כי זה קצת לוקח זמן.